שלום לכולם. כמו שאמר לי אסף, שמי יורם אליהו, אבא של ידידיה אליהו, שם יקום דמו, נהרג די בתחילת המלחמה. אנחנו כבר היום ציינו, הוא נהרג ביוטט חשבן, אז כל יוטט זה כזה, היום היה יוטט, 9 חודשים. 9 חודשים, ידידיה למד בישיבת ההסדר בצפת 7 שנים, ולאחרונה, זה לאחרונה, בחודש אב האחרון הם החליטו לעבור לרמת גלעד. ידידיה רצה להגיע למרכז, לעסוק בדברים שהוא אהב לעסוק בהם, בנוער, כזה סוג כזה, נוער נושר, נוער מתמודד, נוער היה מאוד כך מחובר לעשייה הזאת. הוא היה נשוי עם שתי בנות. שתה הייתה בהיריון. ואחרי מותו נולד להם בן. לבן קראו בברית פורת אביה. פורת אביה. גם אנחנו הופתענו, לא ידענו מה זה פורט. ואז אחד הילדים שלי שהיה בסוד העניינים, קם להסביר את זה. פורט זה שם שהם כנראה בעבר דיברו עליו, והיא רצתה לבדוק או פורט, היה לה אופציה אחרת, לא זוכר. היא נתנה את השתי שמות האלה לבן שלי, שישאל את הרב גינזבורג. הרב גינזבורג אמר, פורט זה מצוין. תקרא לו פורט. פורט בגימטריה, ובחרת בחיים. ובחרת בחיים. זה הגימטריה. גם פורט בתורה כתוב בליבב, 10 פעמים חיים, 680. אחרי איזה חודש שמתי לב, שאביה, כנראה שלא, אביה זה היה בשביל האביה, אבי אצליה. ושמתי לב שאביה בגימטריה זה חי, 18. אנחנו רואים בזה מסר, מסר אלוקי. בחרת בחיים. גם במובן האישי שלנו, לקום, לחיות, להתייצב כאן מול קהל ולדבר על זה, עם כל הכאב והקושי. בהמשך גם נדבר על העניין הזה, שזה, בחרת בחיים הזה, זה עם ישראל בחלוטו בתהליך שהוא עובר עכשיו. אנחנו מאמינים שזה תהליך נוסף, חשוב, בגאולת ישראל, ונזכה לראותו, בעזרת השם. אולי אני אתחיל מהחלק של איזה סיפור יפה, אחרי זה נעבור לדברים היותר המשמעותיים של המלחמה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ידידיה, הרבה פעמים אומרים שהשם גורם, השם יש לו משמעות. בקיצור היינו קוראים לו ידיד, ידיד. זה היה ידיד כזה, מכל הלב, ידיד. והיה ידיד של כולם, חברים רבים שבאו אלינו בשבעה ואחר כך, חבר הכי טוב שלי. אני כל הזמן אומר לעצמי, איזה מידה זאת שאדם צריך לתת לכל מישהו במגע איתו, שהוא ירגיש לחבר הכי טוב שלי, מתייחס אליי, שם לב אליי. יש פה איזה סיפור, סיפר איזה בחור, ידידיה למד בישיבת ההסדר בצפת, ופה מספר איזה בחור על פגישה שהייתה להם ידידיה. והיא היום יום שישי בצהריים. חשקה נפשי, אני אומר את זה במיוחד בהקשר שאנחנו מדברים, אנחנו בין המצרים התחלנו השבוע, בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. אומר הרב קוק, נחרבנו ונחרב עולמנו בשנאת חינם, ונשוב ונבנה, נבנה באהבת חינם. והתכונה הזאת והמידה הזאת של אהבת חינם, אהבת חינם היא לא תלויה בשום דבר. היא לא אהבה מותנית. אתה אוהב אותו, למה אני אוהב אותו? כי ככה. בעצמותו, נשמה יהודית טובה. אני מספר הבחור הזה, אורי טן רפ. והיה יום, יום שישי בצהריים, מחשקה נפשי לנשום מעבירה של צפת. ערב שבת קודש, נוסע לישיבת ההסדר שם. בידיעה שבאמת אין לי שום מושג, מי בכלל לומד שם, לא מכיר שם אף אחד. מקווה בכלל שהישיבה נמצאת, אף על פי כן קם ונוסע. יורד מהאוטובוס, פוסע לבניין הישיבה, ובלב קצת חשש, חוסר בהירות. נכנס למסדרון, מנסה לראות אם יש שם איזה מישהו. ולפתע יוצא בחור מאחד החדרים. שמע כל פסיעות, הוא בא לראות אם יוכל לעזור. ידידיה, לא היינו בקשר מיוחד בשכונה. ידידיה גדול ממני בשלוש שנים. למדנו באותו בית ספר, אבל לא היה איזה קשר. מכיר, הוא הכיר אותו, ידע מי זה, כן? אבל מי שראה את החיוך של ידידיה באותו רגע, יכל לחשוב שעכשיו הוא פגש באיזה חבר נעורים אהוב. הוא בא לקראתי עם חיוך ענק, לבן ומאיר, מבט מאושר ובזרועות מושטות לחיבוק. בבת אחת הרגשתי הכי רצוי בעולם, כאילו רק לחיכו כאן. אח יקר אומר, איזה כיף לראות אותך, פשוט חגיגה, אתה איתנו שבת, זה ברור. אין מקום אחר להיות בו בעולם חוץ מפה, הגעת ליד. בוא, אני מארגן לך חדר, מיטה, מצעים, ברוך הבא חבר. ומאותו רגע, ידידיה משמש לי כמו אח. על מלא, יושבים יחד בתפילות, רוקדים עד לב השמיים, בקבלת שבת, מדברים סעודות שלמות, כאילו רק בשבילי הוא נשאר בשבת. כאילו מאז ומעולם, רק חיכינו להיפגש. ולי, מהר מאוד היה ברור, עבור מה באמת הגעתי לצפת לשבת. רק כדי לראות מה זה הכנסת אורחים, מה זה מאור פנים ולב שמח, מה זה רגישות ושימת לב, ומה זה טבעיות של מידות טובות. רק כדי להיות שבת עם ידידיה. הדבר הזה שאנחנו אמרתי, בימים האלה במיוחד ותמיד, צריכים לאמץ את הדבר הזה, לשים לב, לראות את השני. ידידיה רואה את האדם בכל מצב. יש עוד סיפור שעוד לא קיבלתי אותו כתוב, אבל בעל פה, חבר שמספר, מספר לנו בחור, הוא הגיע לכיתה ת', ידידיה למד בישיבה תיכונית בישיבת נווה, הוא אומר, הגעתי לכיתה ת', במקום שהייתי, הייתי נחשב, הייתי הכי טוב בכיתה, הייתי ככה מצטיין כזה, הגעתי לנווה, נווה שם זה סיירת, ואני פתאום רוצה את עצמי לא כזה חזק, ולא כזה, וממש קשה לי בלימודים, ובגמרה, וידידיה שמיניסט. שמיניסט בגיד התת, כאילו, מי הצוציקים האלה בכלל, תצדל שאתה מדבר אליי, כן? אבל לא אצל ידידיה. ידידיה רואה אותו, קולט את המצב שלו, ומתחיל לעודד אותו. הוא אומר לו, מה, תשמע, תירגע, אף אחד לא רוטף אחריך. הכל טוב, היה אצל ידיעה, אחד הביטויים המיוחדים, נחת. נחת. גם בסערת המלחמה, היה איזה מצב שהוא שידר להם נחת. מדהים. והוא אומר, הוא הציל אותי. הצלחתי לצלוח את כיתתת ולגמור בשלום את הלימודים בישיבה. כמו רבים, ידידיה מקבל טלפון בשמחת תורה, מוצא שבת הוא אומר שלום לבית, מגיע לשטחי כינוס בשדה תימן, שלושה שבועות הם מתאמנים, ומתקשר אלינו יום חמישי בלילה, י' ב' חשוון, דיבר עם אשתי, אשתי נתן את הטלפון, אני יודע, רוצה להגיד לך שלום. נכנסים לקרבות, לא נוכל, לוקחים את הטלפונים, אפשר לדבר יותר. ו... היה לי ככה איזו הרגשה להגיד לו, אני כאילו מבין שזה הולך להיות רציני. אני רוצה להגיד לו, היה לי ככה בלב להגיד לו, ידידיה, אבל אל תסתער ראשון, אל תקפוץ מהפום הראשון. הפומה זה הכלי של הנדסה קרבית, שהוא היה בהנדסה קרבית, וזה הם נלחמים בפומה. יש נמר, נמרה, פומה, כל מיני דרגות לפי, לא יודע, סדיר, מילואים. תראינו לפני חודש נמרה שהיא מוגנת, ויש את המהיב רוח והכל. חדר, ונהרגו שם 8 חיילים. אבל לא אמרתי לו את זה. לא אמרתי לו, כי הרגשתי שאם אני אומר לו את זה, אני מחליש ידיו בקרב. אני כאילו אומר לו, תלחם בערך, אין, אנחנו מאמינים, צריך להילחם, צריך להילחם, בשם השם. גם אשתי, אחרי שהיא דיברה איתו, רצתה לשלח לו איזו הודעה, טוב, אני אתפדל אליך, אני איתם, לא יודע, אני אעשה את זה. כל הודעה שאני שולחת לו, אני מחלישה אותו. שהוא יודע שאנחנו דואגים לו. אמר לי, ניסחתי כמה הודעות ולא שלחתי לו. אחרי השיחה הזאת, הם עמדו להיכנס 3 פומות לקרב, עומדים להם, הפומה של ידידיה, צריך להעביר את הפומה ליחידה אחרת, לשלדג, כשהוא שם, זה היה הכוח הראשון שנכנס לעזה, יום שישי, י"ב בחשוון, תוקדה 162, שריון, הנדסה קרבית וגבעתי. זה הכוח הראשון שנכנס לקרב. אז אמרו להם, צריכים להעביר אותם, תרדו, הורדו אותם מהפומה, הם כבר עומדים לזה, הוא אומר לנו שלום כבר. מורדים אותם מהפומה, וידידיה, כדי תגיד, טוב, הוא ננוח עוד יומיים, לא, הוא הולך למפה, לא, מפקד ה... מה זה? באנו פה להילחם, שמה באנו? נחזור הביתה. באנו להילחם. טוב, אין מה לעשות, דקחו להם את הפומה. שתי פומות עומדים להיכנס, פתע אחד מהחיילים קיבל התקף חרדה. התקף חרדה, אומר למפקד, אני לא יכול להיכנס. מתוך 1,000 חיילים קורה אחד כזה, כולם רוצים להילחם, מוטיבציה, תנו לנו להילחם. אחד קיבל התקף חרדה. ירד מהפומה, היה ברור לממפי, לסמל, מי נכנס, ידידיה. ידידיה, רוצה להיכנס? בטח! מחזרים לו את הזה, היה לו קלה, הוא היה קלה, מחזרים לו את המקלע, תופס את העמדה בפומה, חברים שהוא לא מכיר, זה לא, הפומה שלו הייתה שם עם חבר'ה הסדרניקים, צפתים, זה פומה אחרת. והוא מפיח בהם רוח, וכל הלחימה, אחד הדברים, יש סטיקרים, אתם אומרים, קשה לראות את זה. מה יש תפחד? השם איתנו. מה יש תפחד? השם איתנו. יש לנו הרבה סטיקרים כזה בכל הארץ, ואולי גם בעזה יש כאלה. ואומר להם, מה שמנחה אותי בקרב, דברי דוד המלך. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא ישוב עד כלותם. ארדוף אויביי ואשיגם. וגם ככה, ככה כל הזמן משדר להם רוח, ואומר להם, תפילת הדרך בכל שלב, תפילת הדרך, הגיע ללוויה, המפקד הטנק, מפקד הפומה, הוא אומר, אפשר להגיד משהו? הרבה דוברים, הרבה זה, זה משהו קצר, אני רוצה להגיד משהו. טוב, הוציא כזה דף, מתחיל לקרוא תפילת הדרך. הוא מכיר כתוב את הדרך. זה הזיכרון, זה מה שיש לו מדידיה, אין לו מושג ביהדות, סליחה שאני אומר, הוא קורא וזה, ואין דעתו לחזור, ותחזרנו לשלום. כאילו, הוא לא יודע איך אומרים את זה. אבל זה היה מאוד מרגש, אמירה הזאת, זה ידידיה ליווה אותנו כל הזמן עם התפילה הזאת. הוא התקשר, כשהוריד אותו מהפומה, הוא התקשר לאשתו. הוא אומר, תשמעי, לא נותנים לי להילחם. עוד זה מהפומה. נו, תגידו, מה הצדקת הזאת? מה היא תגיד? וואה, איזה יופי, אני שענו את שתי לילות בשקט, לא יודע כמה. שבוע, הצדיקה הזאת, אמרה לו, אז תדבר איתם, אז תשכנע אותם. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. שמעתי פעם, כתוב שבחילות בית דוד היו נותנים גט לאישה. שלא, למה את נוגעת? שלא, לא יחשוב. הרמב"ם אומר, לא יחשוב, ולא זה, כנראה זה קשה. אז תנו גט, וזהו, עד עכשיו הוא לא צריך לחשוב. אני אומר, בדורנו, נשים צדקניות, לא צריך לתת להם גט, הן שולחות את החיילים לקרב, הן יוצרות את הגבורה הזאת. זה לא לבד, הגיבורים האלה. היא אומרת, יש איזה סרט, אם תרצו להשלים את השיחה שלי, שנקרא חיים את החלום. יש שם דברים, גם שאלה נפלאים, של אשתי, ילדים שלי. למה חיים את החלום? היו שואלים את ידידיה, ידיד, מה נשמע? הוא אומר, חי את החלום. היה לו טוב, משתו, בנותיו, אב, באהבה רבה, בנחת, שמחה, היה שלם עם כל מה שיש לו, וגם, אנחנו מדברים, חי את החלום, משהו שאף, עוד מעט נזכיר את השאיפות, הוא חי את זה באמת, הוא חי את זה, זה לא סתם שאיפות ש... מאיפה בא הכוח הזה? אבל עוד רגע, המלחמה פרצה בשמחת תורה. אני, עוד לפני הכל, כן, שמחת תורה, מתחילה מלחמה, אני קצת מלמד, מכון מאיר פה שם, דורש את הדרשות שלי, מה שאני מבין. אמרתי, שמחת תורה, זה לא סתם. בסוכות, עם ישראל מקריב קורבנות 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. אנחנו נותנים לכולם מקום ויבואו, אנחנו כפופים תחתנו, הכל בסדר. בשמחת תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, עשו לי סעודה קטנה שאינה ממכם. אנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא, באופן אישי. אתם בניי, קשה עליי פרידתכם. על זה אומות העולם קמים ללחם נגדנו. על זה שאנחנו עם הנבחר. על זה שאנחנו הקוראים בשם השם. הם לא מוכנים לסבול את זה. המלחמה פרצה, אחר כך התמרון הקרקעי, ידידה מדבר איתי ביום שישי, ערב שבת קודש, פרשת לך לך. בפרשת לך לך, יש את המלחמה הראשונה, שיהודי נלחם נגד גויים. אברהם אבינו נגד ארבעת המלכים. מה זה המלחמה הזאת? למה אברהם תורח, מסכן את חייו, להציל את לוט? מה... כזה חשוב, שהסיע עצמו והלך לגור בסדום, למה הוא צריך להציל אותו? מלמדים אותנו חז"ל במדרשים, ויבוא אליהן משפט יקדש, עין שעשתה מידת הדין בעולם, הם רוצים לסמותה. אברהם אבינו. היא קדש, כתוב שם בתורה, הוא, יש קריאו כתיב, הוא קדש, הוא שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בכבשן האש, את זה הם רוצים לסמות. הם אמרו, נתחיל באברהם, נתחיל בלוט, נתפוס את לוט, הוא יבוא להציל אותו, אנחנו... כך שכל מגמת המלחמה הזאת היא נגד אברהם אבינו, גלגל אינו של עולם. ולכן אברהם, כתוב שם, וירק את חניכיו, אמר, אצא ואפול על קידוש שמו של מקום. מה, כשאתה קורא, אתה לא, בפשט אתה לא רואה את זה. זה מה שחזל גילו לנו. על קידוש שמו של מקום. המלחמה הזאת פרצה בפרשת לך לך, ממש כאילו, יכול להיות שהם מתחילים, התנועה אולי אפילו בשבת כבר, המגד אמר, אני זוכר שעשינו קידוש כבר בפנים כאילו. זה, כן נכון, מתפרץ פנימה, מאיפה בא הכוח הזה? אני רוצה להסביר, ללמד אתכם משהו. ידידיה נהרג ביום שישי, אז מה, אז הם נלחמו חמישה ימים, בכלל, סערה, סערה, הם נלחמים, אין הפסק, אין... חמישה ימים לא יצאו מהפומה. קשה לתאר את זה. קצת נרדמים אחד לשני, פה שמים איזה משהו, ונלחמים. וידידיה מסתער, לא מסתער, הוא הסתער ראשון, והוא ירד, כל פעם שם ימים אומר לו, בוא, מישהו צריך פה לרדת, ושהוא שתם נתקע להם הפומה, היה צריך לחבר אותה לאיזה דיניים שיחזיר אותם, ידידיה פורק איתו ופורץ איתו, והם מחסלים מחבלים ופירים, עושים את העבודה נפלאה. ביום חמישי בלילה, הם הגיעו לאיזה מגנן, מגנן שצבא עושה מגנן, וישבו ודיברו, וידידיה ככה מאוד משמח אותם. עם הרוגע שלו גם, ואומר להם גם, אני מה שמנחה אותי בקרב, ארדוף ריבה, השיגים, שעוד קלותם, והם הולכים לישון, אמרו להם, בשביל שלב, יש פה סכנה של פצמרים וזה, תיכנסו לפומה, הפומה מוגנת. בתחילת הבוקר, נפל איזה פצמר, הם ישנו שלושה בספסל האחורי של הפומה, שניים ראש פה, ורגליים לכאן, ודידי הראש כאן ורגליים לפה. נפל פצמר, נכנסו כמה רסיסים לפומה, אלה נפגעו ברגליים, וידידיה קיבל רסיס בלב, מת מיטת נשיקה מיוחדת. רופא שרץ לשם ממש תוך דקה שתיים, סיפר לנו, גדליה פנדל, בן שער פנדל משדרות, פנים שלבות, עוד מעט אני אספר על הפנים האלה, שראיתי אותם אחר כך. ערב שבת קודש, פרשת עקדה. שם היינו, שם קיבלנו את ההודעה ביום שישי. בעקדה, אומר השם לאברהם אחרי עקדה, יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרך, ככל הים, ככבי השמיים, וככל אשר שפת הים. פעם שאל אותי, אני, חוץ משאני פה עומד בגדולים, עם גדולים, אני מלמד ילדים קטנים בתלמוד תורה, היום סיימנו שנה, סיימתי את השנה 41 שלי, בכיתה א', ותלמוד תורה מורשה, גם ידידיה למד שם. שאל אותי פעם ילד בכיתה א', למה השם אומר את זה עוד פעם לאברהם? אז כבר הוא אמר לו כוכבי השמיים, אמר לו עפר הארץ, למה צריך להגיד לו את זה עוד פעם? אני מתגרה להגיד דברים בכיתה א', כי זה... כשלמדנו את זה בלך לך, השם אומר לאברהם עפר הארץ, אחר כך הוא אומר לו כוכבי השמיים. וכל שנה שואל את הילדים, תגידו ילדים, מה יותר חשוב? עפר הארץ, כוכבי השמיים. כאילו, בתפיסה שלי, כאילו ברור כוכבי השמיים, כן? אבל ילדים מפתיעים אותי. אחד אומר, עפר הארץ, למה? כי זה יותר הרבה. זה יותר הרבה, בגרדים זה יותר הרבה. טוב. קם ילד אומר לי, כוכבי השמיים, למה? זה יותר קרוב להשם. וואו, הקט של עפר הארץ נבוכה עכשיו, כאילו. ואז קם ילד קטן כזה, חמוד, ואומר, עפר הארץ, למה? כי בונים עליו את בית המקדש. שומעים? ילד מבין בכיתה א', שחשיבות של דבר נמדדת לפי בית המקדש. מכוח זה אני יודע שאנחנו מנצחים. כל התורה שנשמע בבתי מדרשות, תינוקות של בית רבן, הוא חזק, הוא מנצח. היום, אחרי שסיימנו את הכיתה, ככה סיימנו את הזה, כל אחד חלק תעודות, המנהל כינס אותנו לאיזה ברכת סיום כזו. אז הזכירו את הנאום שביבי דיבר, וכולם התלהבו, כולם זה וזה, אז אחר כך הוא אומר, טוב, טוב, זה לא שייך אלינו, אנחנו באנו פה. מה זה לא שייך אלינו? כל הדיבור הזה שהוא צריך לדבר בסייעתא דשמיא כזו, זה מכוח התורה שלמדנו פה שנה שלמה. בטח שזה שייך אלינו. מה לי, וואי, חיזקת אותי. טוב, כדאי, אני אעזוב את כיתה א', כי זה מסוכן. אז אומר הילד, למה השם בירך אותו עוד פעם? הרי כבר אמר לו את זה. ענה הילד תשובה מדהימה, שכיוון שאברהם חשב באמת להקוד את יצחק, אז כאילו התבטלה הברכה, צריך לברך אותו עוד פעם. יש איזה מקורות וזה, אני לא רוצה רק בזה, אנחנו נתמקם בשלנו. כלומר, יש נציב שאומר, על הפסוק, וישם את יצחק על המזבח, ממה על העצים, למה כתוב ממה על העצים? צריך להגיד על העצים. הוא אומר, מכאן מה שכתוב בחז"ל, שמיכאל יקריב נשמתו של יצחק למעלה בשמיים. אז אם נשמתו של יצחק הוא קרבה, באמת צריך לברך אותו עוד פעם. זה מקור לילד. לא תמיד יש לי מקורות לדברים שהם אומרים, יש דברים שהם זוכרים מהמלאך שלא נתן להם מספיק מכה חזקה, והם לא שוכחים את התורה שלהם, והם אומרים מה שאני לא יודע. אבל בסדר. אני מתמודד עם זה כל שנה. הנציב, כאילו, אני מרגיש כאילו, הוא את השאלה הזאת, הוא אומר, אין לפרש מה שהשם פה אומר לאברהם בריבוי בכמות. זה גם גוזמה, ולמה שני משלים, כוכבי השמיים, שפת הים, אלא אומר, הריבוי הזה, מה שהשם כאן אומר לאברהם, זה גדולת הנפש. וכאן התברך זרע אברהם במצוות קידוש השם. קיבלנו מתנה. להיות הבנים המיוחדים של הקדוש ברוך הוא, שיש לנו את היכולת ואת הרצון למסור את הנפש למען קדושת השם. אומר, אומת העולם זה לא שייך אליהם. אומר, וזה מבטא את כבודם של ישראל, שבזה אנחנו יודעים שאנחנו נחשבים בנים למקום. כי אדם לא יבקש מסתם איזה אדם ברחוב, כדי שיקטע את, נגיד, את ידו כדי להציל אותו. הוא לא יבקש. אבל מהבן שלו, שהוא אוהב אותו כנפשו, ויודע שגם הוא היה מוכן לעשות את זה, להציל את בנו, אין פלא שהוא יבקש את זה. נמצא שהבקשה הזאת שהוא מבקש מבנו שיעשה מורה על עוצם אהבתו את בנו, שהם השניהם כגוף אחד. ככה הקדוש ברוך הוא מצווה את בניו שהם החלקו יתברך ונושא מלכותו. אנחנו נושאים שם השם בעולם, אתם עדיי ואני כאל. ומכוח זה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שיש מצבים כאלה, כן, נמסור את הנפש. ובזה מתגדל כבוד השם בעולם. כי העולם רואה שיש לו בנים כאלה שמוכנים למסור את עצמם על כבודו. הוא מביא פה פסוק כזה, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל ה... לולי מקרא, כתוב אפשר לאומרו, שזה כאילו מחיה, זה מגדל, זה מופיע את השם בעולם. המסירות נפש הזאת של החיילה, של בני ישראל. וזכה אברהם, כך אומר הנציב, וזכה אברהם, במעשה זה, שישיגו בניו גם כן גדולת הנפש, למסור עצמם ברצון בשביל קידוש שמו יתברך. אין לי משהו שיותר נתן לי כוח מהדבר הזה. להבין, כן, כמו שאמרתי, את ההתפרצות הזאת, את הכניסה הזאת לפומה, והרבה חיילים שקופצים ונכנסים, ויונתן לובר עומד עם החבר שלו, ומי יפרוץ ראשון שם לאיזה מקום, אומר לו, זוז, אני נשק שלי יותר חזק. הוא פורד, קבל כידור ראשון, וכמון סיפורים כאלה, וכל אלה שרצו גם לבארי, ולכולם כל להציל, איזה דברים נפלאים של הצלה, ממקום שכאילו, הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא הולך להציל, הוא הולך למסור את הנפש. הרבודת וולנסקי כתב באיזה מאמר על יום הזיכרון. הוא אומר, קודם כל, הקדושים האלה, אותם הרוגי מלכות שאין כל בריאה יכולה לעמוד בחיצתם, אין להעריך ולמדוד אותם באמת המידה רגילה של שכר ועונש. זה לא שכאן, קדוש כזה, זה לא דין של שכר ועונש, אולי היה ראוי, כן היה ראוי. לא, זה מידה אחרת. זה בירור אחר במציאות שלהם. כי פתיל חייהם הפרטי שניתק, לא בגלל איזו סיבה פרטית קופד. עמידה להערכתם היא כללית, פנימית, עליונה, שבוחנת את הדברים מצד הסדר האלוקי, דילוגו על האהבה. הם מדלגים למקומות שאי אפשר לתאר, שקשור לתהליך של שיבת ציון ותקומת האומה לתחייה. עכשיו הוא אומר, כל יחיד מישראל הוא שייך לזה. אדם לא עלינו הולך ברחוב, עומד בתל אביב, מקבל איזה כתבם ו... אני ארוג מלכות. כל אדם ישראל יכול להיות בזה. אבל אומר עבודת, לפעמים נדחפת הנשמה ממקורה האלוקי להיחשף ביסודותיה הפנימיים האלה. כלומר, כאילו אדם מרגיש בתת מודע שהגיע זמנו להיות במקום הזה. מזה הוא נדחף. הוא נדחף לפומה, הוא נדחף להסתער. אני שמה מרגישה שהגיע הזמן עכשיו, לזה הוא נועד. אמרנו עקדה. כתוב, היה את המקום מרחוק. בפרשת מצורע כתוב, אדם בא לכהן, אומר לו, כנגע נראה לי בבית. הוא רואה, נגע. בעל הטורים, מאיר שם למטה, הרבה פעמים הוא כותב עוד מילה דומה, אז הוא אומר, המילה הזאת כתובה גם בחזקאל, ברמיהו, וזה לך תבין מה הוא מתכוון שם, למה הוא שלח אותך למקום הזה. ועל המילה נראה לי, כותב בעל הטורים, עוד מקום שכתוב נראה לי, זה ברמיהו. יש שם פסוק שכתוב, מרחוק השם נראה לי. אומר הרב זבין, כותב פרשת בצורה, ספר תורה תורה במועדים, אומר, לפעמים אדם נמצא, גם באופן אישי, גם מבחינה כללית, נמצאים באיזה אירוע. האירוע קשה. ונראה לנו כרגע, כנגע נראה לי בבית. ונראה לנו נגע. אבל מרחוק, אחרי תקופה ארוכה, אחרי איזה זמן, השם נראה לי. מבינים שהכל זה מעשה שם. ככה אנחנו פתוחים גם כאן עכשיו. ואני הספתי על זה, והיה את המקום מרחוק, מקום העקדה. אז להבין את העקדה הזאת, להבין את העקדה הזאת של בנינו, של כל גיבורי ישראל, מרחוק. לאחר זמן, אנחנו נבין את הערך, את הגודל של הדבר הזה, איזה ישועות זה הביא לעם ישראל. כתוב, צדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, הלכו מחיל אל חיל. תמיד ידעתי את הפסוק הזה, עד כאן, לא יודע, לא יודעתי מה. בא לנחם אותי, הרב יעקב לבנון, אז הוא אומר לי, לא, אבל כתוב, המשך הפסוק, הלכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון, הם משפיעים כאן למטה, זה לא רק שהם עושים שם רעש למעלה. ואנחנו כל הזמן מקבלים כאלה דשים, דש מידידיה, אנחנו קוראים לזה. שבועיים שלוש אחרי שידידיה נהרג, אשתי, תחיה, עובדת ב... לא, אני, כבר שהזכרתי, מה זה הזכרתי? אני עומד כאן מכוחה. יש לנו עוד 10 ילדים, ברוך השם. כבוד לאשתי. דבר שהיא אומרת הרבה בשיחות שהיא אומרת, ואני רוצה להגיד לכם את זה. קיבלנו איזה מתנה, כך יש תימא, קיבלנו מתנה מידידיה. חברים באו, היה בשני גלים, אחד בא בפורים, הוא אומר, כשישבנו שם בלילה, לפני שהלכנו לישון בפומה, חמישי בלילה, דיבור אחרון של ידידיה כאילו, ידידיה אומר לו, אני יודע, אני מאוד יודע שההורים שלי מאוד אוהבים אותי. הם שמאוד אוהבים אותי. אתם יודעים, כי לישון החבר, יאללה, תפסיק לעוף על עצמך, אומר לו, מה? אומר לו, לא, אני ממש יודע שההורים שלי מאוד אוהבים אותי. זה שמענו בפורים בערך, מישהו שלא יכול לצאת מהמלחמה, הוא בא... היו כאלה שבאו אחרי חודשים, היה חבר טוב שלו, שידידיה רכת בחתונה האחרונה, שידידיה רכת תוך כדי שדה תימן, הוא יוצא לחתונה של דוד גלס, ורוקד, ויש שם תמונות, מהידידיה היה רוקד בג'מבי, היה מנטופי, והיה משמח. וחודש ימים אולי ידע שידידיה נהרג. מלחמה, אין טלפונים. אז הוא אומר לו, ביום הזיכרון באו עוד חברים, באים עוד אנשי צבא, מפקדים, באים. הוא אומר, דיברתי איתו, כשהוא אמר את זה, אז אמרתי לו, תשמע, אומר, גם אני משפחה עם הרבה ילדים, ואני אומר לו, ידידיה, תשמע, הילדים האחרונים, כבר ההורים עייפים, כאילו הם לא כך רואים אותם, לא ידידיה התשיעי בסדרה. גם כן, כאילו אומר לו, מה אתה? אומר לו, לא, לא, אתה יכול לשאול את כל האחים שלי? הם יגידו לך אותו דבר, שההורים מאוד אוהבים אותם. אשתי אומרת, קיבלתי מתנה, ואני מוסרת את זה לאמהות ולאבות, לעבוד על זה. אם דיברנו על אהבת חינם של התקופה הזאת, שילד ידע להרגיש, כל ילד שמרגיש את ההרגשה הנפלאה הזאת, שההורים מאוד אוהבים אותו. השבוע נתתי איזו שיחה לנשים בערך 70, 80 גם, אמרתי להם, גם אמרתי להם את זה, ואמרתי להם, שום דבר לא מאוחר, עד 120. לכו הביתה, תעשו חשבון, אם יש איזה ילד שאולי לא כל כך היחסים בסדר וזה, תעבדו על זה לתקן את זה. התחלתי סיפור אחר, ידידיה, אשתי עובדת במקימי, וזה ארגון למלווה משפחות במצוקה כלכלית, שנקלעו למשבר כלכלי, מלווים, מדריכים אותם איך לבנות את החיים יפה, נכון, בצורה נכונה, עוזרים לצאת ואשתי עם כל הכישורים שלה, עושה להם כבר טיפול זוגי וטיפול חינוכי, והם לא רוצים לעזוב אותה. גם אחרי שנפטרו את הבעיה הכלכלית, הם מאוד נקשרים. שבועיים שלוש אחרי שידידיה נהרג, אנחנו מקבלים סרטון, אשתי מקבל סרטון וואטסאפ, רואים ברית, קיים את הילד אביב אמו, ויקרא שמו בישראל, ידידיה. מי, מה? משפחה חרדית, שאשתי מלווה אותה ממקימי, והיא כותבת לאשתי, זה בעיקרה, באנו ללוויה, באנו לשבעה, שמענו כאלה דברים על ידידיה, החלטנו לקרוא את שם לידידיה. הורים שלהם אפילו חרדים, לא יודעים שזה חייל בצבא ישראל. פעלנו מאוד, אמרנו, אשמח לראות אותו. ובחנו קיים, באו אלינו, החלטנו, אשתי ואני, שניתן להם איזו מתנה. זה מתנה ככה, כספית, אלף שקל. ואנחנו מדברים בינינו ואומרים, אולי נגיד להם, שיקדישו את זה למשהו חשוב, משהו רציני. לא, לא יודע, יקנו עכשיו שתייה בסופר. משהו, כאילו אמרנו, דיברנו, כאילו הזכרנו, אמרנו, אולי שישמרו את זה לתפילין שלו. אולי, שימו את זה בבן. בתפילין, יגע בר מצווה, יקנו את זה תפילין. אחרי זה אשתי אמרה, לא, מה, נעשה להם תנאים. זה מתנה בלב שלם, שעשו את זה מה שאמרו. לא אמר להם כלום. בפורים הם באו אלינו, עם משפח מנות. זה לא פעם ושנה שבאים אליהם פורים. ושימו את אשתי בצד, אמרנו, תשמעי, יצאנו מכאן, הרגשנו שהכסף הזה קדוש, התקשרנו לסופר סתם, ואמרנו שיכתוב פרשה ראשונה לילד שלנו. זה התחילה לבכות, אמר להם. זה מה שרצינו, מה שחשבנו, ואמרנו לך. דש מידידיה. ידידיה כתב לי מכתב, ידידיה כתב לי מכתב ליום הולדת. הוא כתב ככה. אבא יקר, ישבנו כמה חברים וחשבנו, אם כל דור הוא משהו חדש בעולם, אז במה אנחנו שידרו של ההורים שלנו? אני, רק מעצם המחשבה הזאת, אני אומר אותה להרבה גדולים, קטנים, בני נוער, איפה שאני הולך. כל אדם צריך את המחשבה הזאת. מה אני מוסיף בדור? מה אני מגדל? מה אנחנו... כתוב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי הוא נחרב בימיו. שואל השפת אמת, איך אפשר להגיד? דורות של צדיקים, קדושים, תלמידי חכמים. לא נבנה בימיהם, אז כאילו נחרב בימיהם, איך אפשר כאילו להגיד את זה? אומר השפת אמת, מה אתם חושבים? היה לי על הדעת שבדור של גאולה, כולם יהיו צדיקים, ולכן תבוא הגאולה? יש אנשים שחושבים ככה, השפת אמת אומר שלא, לכן ברגע, כי זה ייקח הרבה זמן. השפת אמת אומר לו, יש איזה סף, כמות של תורה ומצוות, שעם ישראל צריך למלא בעולם. ברגע שנגיע למילוי הזה, אז תבוא הגאולה. וכל דור נותן את החלק שלו בזה. כל דור מוסיף, כל דור מוסיף. דור שלא נבנה בגלל בימיו, הכוונה, שלא נתן את החלק שלו כמו שצריך. זה הכוונה שלא נבנה בימיו. לא נתן את החלק שלו. הם לא עשו את כל ההשתדלות שלהם, לא ממשו את הפוטנציאל שלהם. הרב קוק, בדומה לזה ממש, כותב, איגרת שין למד בית. אומר הרב קוק, למדתי את זה פעם עם מורי ורבי הרב עוזי קלחיים זצ"ל. כשאנחנו רואים בהגדה של פסח, השתה אחת לשנה וזה, השנה זה, בני חורים, שנה הבאה, בני חורים. אומר הרב קוק שם, בסידור, והיא תפילה וגם הבטחה. כלומר, זו תפילה שנהיה יותר בני חורים, אבל זה גם הבטחה שנהיה יותר בני חורים. כי כל שנה מתקדם הקט, מתקרב, הקדושה מצטרפת. ושם, בגרת שם מלמד ב', הרב אומר שמה שאנחנו רואים, שיש ירידת הדורות, זה מבחינת האישים, אין לנו גדולים שהיו פעם. אבל מבחינת הפנים, נשמת ישראל, הנשמה הולכת ומתגדלת. כי גם, גם, גם מיעוט, מיעוט מעשים של דורות אחרונים, אבל זה מוסיף על הקדושה, כמו שאמרנו. אמר לי הרב עוזי קלחיים, תראה שאתה הולך לכותל. למטה יש אבנים גדולות. למטה, לא, למטה אבנים גדולות. למעלה אבנים גדולות, קטנות. אבל זה מוסיף על הגובה. אז גם אם אנחנו דור קטן, אבל אנחנו מוסיפים על הגובה של, של ההתקדמות לגאולה. הוא אומר השפת אמת, וכל אחד יכול להוסיף. כל אחד יכול להוסיף את החלק שלו. אני רגיל לומר עכשיו לקהל שאני עומד, פעם הבאה שאתם בכותל, תקלו שם למעלה, איפה אתם שמים את האבן שלכם, בבניין הזה. אז ידידיה שואל, מה אנחנו שדרוג של ההורים שלנו? כל דור מוסיף. התשובה שלו הייתה, הוא אמר, התשובה שלנו הייתה, זה החסידות. לא רק להתפלל, ללמוד ולהתפלל כמו פעם, אלא לשיר, לנגן, להכניס חיות בעבודת השם, שמכניסים את השם לכל דבר בחיים. וזה היה ידידיה. הוא היה משלב, הוא היה בצפת, בשנה האחרונה, כבר היה קצת קצת פרנסת הבית, היו שתי בנות, אז הוא היה עובד שם איזה פרויקט שנקרא לבנות ולהיבנות. והוא היה שם, הוא שיפט שם, הוא עשה דברים, היה לו גם ידי זהב, ספסלים, דברים. ברמת גלעד, איפה שהוא גר, שהם היו גרים עכשיו, האלמנה גרה שם, הקימו בית מדרש, ערב, אור ידידיה, קוראים לו, ויש שם שיעורים. כשהם פרסמו את הזה, אז הם אמרו, בית מדרש ערב, לאנשים שעובדים, אז הם כתבו ככה, מי שזכה לראות את ידידיה, שם בלבנות ולבנות, ביד אחד איזה פטישון, וביד אחד, תורה אור, משילוח, סיפר גם חבר אחד, ידידיה היה מאוד ענב, היה ענב, הוא לא נתן לחברים את ההרגשה, אני אדוס, אתם פה לא... שיחה שלפני האחרונה, שהוא התקשר אליי משדה תימן, הוא אומר לי, אבא, הביאו פה אוכל, הכשרות הזאת, זה טוב לנו או לא טוב לנו? הוא לא יגל פינות. אמר לי המפקד בפומה, 5 ימים היינו בתוך הפומה, לא ירדנו מהפומה. וידידיה לא הפסיד שום תפילה. אני קשה להקל את זה, זה מדהים אותי. הוא אומר לי, אבא, מה עם האוכל הזה? בסדר או לא? לא זוכר מה היה. עכשיו, אם זה היה אוכל טוב שאכל, לא, אם זה לא היה אוכל טוב שלא יכול לאכול, אז הוא לא אומר להם, טוב, אתם שם אוכלים את התרי. הוא לוקח את החמגשית של הצבא, והולך לאכול איתם. הכל בסדר, אני איתכם, אני לא שונה ממכם. ואם זה היה משהו שכן יכל, היה שם איזה משהו שאמא הביאה, וזה היה קרה, הוא אכל את זה, הוא אומר לו, תשמע, אף פעם לא אכלתי אוף כזה. תגיד לי, אמא שלך שאני חוזר, אני רוצה את המתכון של האוף הזה, אני עושה אותו בבית. ידע לפרגן, ידע, האמא הביאה את המתכון בשיבה. הביאה את המתכון, יש לנו קשר מאוד חזק איתם, זה האמא של המתק הזה, של זה שאמרת, תפיית הדיר. זה קשר מאוד מיוחד. לשים לב, לתת... ידידיה היה מחובר מאוד למשימה של, משימת הדור, להציל אנשים. כשהיינו, אנחנו גרים בגבעת שאול בירושלים, קצר, שנגיד קצר, לא קצר, יש כבר את ארנוב, אבל אז, לפני, לא יודע, 10 שנים, ידידיה הולך לקסטל, בשבת, 1:30 ברגל, שחבר'ה שם, זה לא סניף בני עקיבא הרגיל, כן, בקסטל. והוא הולך עם חברים, לפעמים עושה שם שבת, להתחבר, ובאו אנשים, חבר'ה, וסיפרו כמה בצפת היה, יש איזה ארגון כזה נקרא לה אחריי. אחריי ואחריי באמונה. אחריי באמונה. הם מוכרים, הילדים הכי מתקשים, נערי רחוב, זה לידידיה. ככה אמרו להם הדרכים שם. וזה הוא רצה מאוד לעסוק וראה בזה ערך מאוד מאוד מיוחד. דיברנו על החיבורים האלה. עוד סיפור ככה, קטן. היה לי קצת, קרובי משפחה, אפשר להגיד, קרובי משפחה, אפילו קרובים. לא ברמת אחים, יש לי אח אחד. קרובים. היה איזה סכסוך, לא ברור, מקדמה דנה. אחים, לא מדברים, אחד עם השני, שנים. מסובך. הורים התגרשו, והילד הזה הלך עם האמא שלו, ואבא התחתן שוב, ונולדים ילדים, והאמא, האישה החדשה לא מרשה לו קשר עם הילד, ועם האחים, בין האחים, כלום. וכמה פעמים קיבלתי שדר מהאח הזה, הוא רוצה קשר עם האחותו ועם האחים שלו. מגיעים לשבעה, נשאר בשבעה, פתאום אני רואה אותם באים, האח והאחות האלה. קמתי אליהם, חסקתי אותם, אמרתי להם, תשמעו, בזכות ידידיה, הידיד הזה, אתם פותרים את ה... אמרתי לאחות הזאת, אח שלך רוצה קשר איתך, תשתרו את הריב הזה, תבשכו לי בשורות טובות. הלכו, אחרי כמה ימים, האח הזה, מחכה לי בבית מחוץ לבית הכנסת, בחוץ, אומר לי, פעולתך הסתפר לי, היום הם באים אליי הביתה. ומחרת התקשרה הבת של אחד האחים, אמרה לי, תודה רבה מה שעשית, 38 שנה להם קשר, נוצר קשר בזכות ידידיה. אנחנו, ההורים, הורי הנופלים, הקמנו פורום שנקרא פורום הגבורה. לא יודע אם אתם צריכים לשמוע בזה, במסע של... המטרה שלו הייתה, התחלנו כל הזמן שדר לראש הממשלה, ממשיכים את המלחמה עד הסוף, לא עוצרים באמצע, עד הניצחון, והרבה פעולות נעשו, פגישות איתו, אחר כך הקמנו מעל, מעל גבורה, ובירושלים ליד בית המשפט העליון, שביבי עובר שם, שיזכור, שיבטח לנו, שיזכור, אנחנו עומדים שם. בינתיים המעל הזה נהפך לבית מדרש לאמונה. כל יום יש שם שיעורים של הורים, אחים, אלמנות, באים לשם, היו שם שתי בריתות, אחד של צוף אשחר, אשתו של הרב נערן אשחר, עשתה שם ברית מילה, ועוד ברית הייתה שם כבר. באים שם עשרות אנשים, מאות אנשים, אנחנו כל הזמן שם שיעורים, והמסר הוא, וגם אנחנו משתדלים, וזה הולך ותופס תאוצה, לא לקרוא למשפחות האלה, למשפחות השכול, כי הם משפחות הגבורה. משפחות הגבורה. יש כאן גבורה, הילדים האלה הם גיבורים. אם הצמחנו גיבורים כאלה, כנראה שגם אנחנו יש לנו משהו מזה. וככה כתב גם, ראיתי במקום אחד, אם חלילה, כן, היום לצערנו, הותר לפרסום, שני חיילים, אחד שנהרג עכשיו, ואחד שנפצע קשה בדריסה, והוא נפטר מבצער, טופז אחד, בדויק אחד. אז הוא כתב, איך כותבים? הותר לפרסום. איך צריך לכתוב את זה? הותר לפרסום שחייל נוסף מצטרף אל מספר גדול של גיבורי ישראל, שמסרו נפשם למען ביטחון העם והארץ, והכרה מלאה שזו הדרך שבה הם הולכים. ידידו אומר לחברים שלו שם בדי תימן, אני יודע שהכל יכול להיות. הותר לפרסום שאצל חבריו הקרובים של החייל שאיבדו אח, משהו בלב נשבר, ומתחזקת בהם האמונה בצדקת הדרך ורצון להיות השלוחים שנקם יושב לצריו. אם אנחנו משדרים את המסר הזה, אז דברים גם מחלחלים בעם ישראל. לפני שידידיה נלחם ככה שישה ימים, ביום רביעי שלפני שהוא נהרג, ישן איזה שינה צהריים קצרה, אני חולם חלום. לא כזה שחולם חלומות, לא זוכר מה חלמתי, אני יושן קצת, אין לי זמן לחלום אפילו, אבל פה היה לי איזה חלום מדהים. אני חולם שידידיה נכנס הביתה, עם המדהים, קיטבק. שלום, חזרתי. פתאום מגיש איזה פלש, איזה אור חזק מסנבר אותי, אני מתעורר. מה, מה ראיתי כאן? מה זה הדבר הזה? אני אומר לעצמי, וואו, זה אור חזק, זה אור חזק מדי. זה אור של עולם, זה אור של עולם הבא. ככה אני חושב בליבי. הבן לוחם, זה מדהיג, אתה אפשר לדאוג. אשתי באה הביתה, אמרתי לה, חלמתי חלום טוב על ידידיה, באה הביתה, אור גדול. ביום שישי הודיעו שהוא נהרג, ואמרו לנו, לא היה זמן כבר לקבור, זה היה בצהריים, אמרו לוויה במוצאי שבת, ותוכלו לראות אותו, יכולים לראות אותו, משהו לא יודע אם חדש וזה, אפשר לראות אותו. אמרנו, טוב, במוצאי שבת הגענו להר הרצל, כל הדרך זה היה מדהים, ביציאה מהבית, אני יצאתי מחוץ לבית, על המדרכה מול הבית, עשרות ויותר אנשים, עם דגלים, שרים, אחינו קובת ישראל, חרדים, יש לי בשכונה המון חרדים שיש לי קשר טוב איתם, עמדו שם ושרו, הבנתי שזה משהו לא פרטי, זה משהו, לא רק כל הר הרצל, בכניסה להר הרצל, היה אלפי אנשים בלוויה הזאת, ואפשר לראות אותו, אז האלמנה הלכה עם מיתר אחת לראות אותו, לבד, חזרה, ואני הולך עם כמה, אמרתי, לדעים שלי, מי רוצה? חלק באו איתי, אשתי אמרה, לך תראה, אם זה סביר, תקרא לי, אני סומכת עליך. הלכתי, גילו את פניו, ראיתי את האור שראיתי בחלום. ראיתי את האור שראיתי בחלום, משהו, אפשר לתאר את זה, לא ראיתי אדם מת, ראיתי אדם שחי חיים עליונים, כל כך שמח ומתעצם מהמראה הזה. אחרי זה באו אליי הרבה אנשים, ורבי יוסי ויצן מפסגות, שראה את הבן שלו וסיפר את זה, ואמרו, ועל קלמן זו, מישהו אמר לי, לא יכולתי לצאת מהמראה שראיתי. אנחנו מאמינים, ידידי אמר, מה אנחנו משדרגים? שדרג בחייו, שדרג גם במותו. זה אור חדש שהשם יאיר על ציון. זה שלב חדש בגאולת ישראל. ובעזרת השם, נזכה במהרה לראותו. תודה רבה לכם.